משהו מאוד מעניין, והוא תופס בהרבה מאוד רמות, וזה שיש אור, כן, ברכה, שפע, אור, אבל האור הוא תלוי בכלי, תלוי בהכנת כלי. אם יהיה כלי, יהיה אור, ואם לא יהיה כלי, אז האור ימשיך לחכות שמישהו ייצור עבורו כלי. ולפעמים, תודה רבה, ולפעמים זה מדהים כמה שהכלי הוא נראה לך כלי פעוט, אבל זה כמו אדם שפותח ברז, הוא בסך הכל עשה תנועה אחת קטנה, אבל המים שזורמים זה יכול להיות יכול להגיע גם ממרחקים מאוד מאוד גדולים ומעומקים מאוד מאוד גדולים וגם מגבהים מאוד מאוד גדולים, וזה ממש כלל. והכלל הזה עובד לכל מיני כיוונים, נגיד הוא גם עובד הפוך. אם יש חס וחלילה צרה צריכה לבוא על האדם, נגזרה גזרה, אבל עכשיו צריך שיהיה מתנדבים לצרה הזאת, שאיזה מישהו, נגיד, נגזר על האדם שיהיה לו איזשהו נזק כספי, אז צריך שמישהו ייסע לא בזהירות וידפוק לו את האוטו. אבל אם כולם ייסעו בזהירות, אז אין לזה איך לרדת, זה נמצא, אבל אין לזה איך לרדת, ויש אפילו אומרים שזה יבוטל, תכף אני אתן לכם דוגמה. השפת אמת מתחיל מהדבר הזה, כי אנחנו קוראים את פרשת השבוע, וזה נראה לנו, יש פה איזה משהו ממש מוזר מאוד. ברוך אתה, אדוני, כמו שהכל אין בו. יש פה משהו שהוא ממש מוזר, כלומר, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להבטיח, להביא לאברהם את בשורת הבן, תעשה את זה בצורה הכי רשמית שיש. מלאכים, שרואים שהם מלאכים, שיבואו ויגידו לאברהם, שאל נעליך מעל רגליך, בעוד שנה יש לך יולדת בן, או משהו כזה. ככה, בצורה הכי רשמית שיש, הכי גלויה, הכי גדולה, הכי משמעותית. לא! זה מגיע באיזה מין וריאציה כזאת מוזרה, צדדית, צדדית, שזה שלושה ערבים כאלו נראים כערבים, הולכים, ואברהם רץ לקראתם. ואז הוא רץ למערכת, ואחרי שהוא מערכת, אומרים לו, טוב, שוב ושוב עליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, וכו' וכו'. ואם הוא לא היה רץ, שאלה, אם אברהם לא היה רץ, מה היה קורה? תשובה, הוא לא היה מתבשר על הוללת הבן שלו. הגזרה כבר קיימת, הקדוש ברוך הוא הבטיח את זה גם לאברהם, יהיה לך בן, אבל מה יהיה הצינור, זה תלוי בך. אז הפעם זה פוספס, תנו לך אולי הזדמנות אחר כך. והוא יושב פתח האוהל שצריך האדם לידע, אף כי יש לה הקדוש ברוך הוא נחת רוח ממעשה בשר ודם, וכל העולמות תלויים בהתעוררות מעשים טובים מהתחתונים, שעל ידי זה מתגלה השגחתו יתברך, עם כל זה הוא בפתח. והיינו, שהשם יתברך עשה כן, להיות נתלה דברים עליונים במעשה המצווה שעל ידי המעשה הגשמי. במעשה המצווה, שעל ידי המעשה הגשמי נפתח המשכה במה שלמעלה, ומשם יותר עד אליו יתברך ממש. לכן הוא גם מדבר על המשכה. ממש פתיחת ברז. אתה פותח ברז. המים מגיעים מהמקום הכי למעלה, מהמקום הכי גבוה, מהמקום... אבל אם אתה לפתח את הברז, זה לא עזור שום דבר. אין... אז כאילו הכל תלוי בפתיחת הברז של אברהם. אפשר גם פה לראות את ההקשר, כלומר... מה? לא. לא, זה החידוש, שלא היה נולד ילד במילא. כלומר, זה עומק הפספוס, אתה מבין? כאילו, זה עומק הפספוס, זה, תחשוב שכאילו, על פתחנו כל מגדים, חדשים גם יש לנו, הכל נמצא על הפתח, הכל נמצא, מחכה לגילוי, אבל צריך שמישהו רק יפתח את הברז. הכל כבר קיים, זה לא שאתה, יש פעמים שאתה פותח את הברז, אתה מקבל כזה, אין מים בפנים בזה, וכזה חירחורי גסיסה, טוב. זה תמיד נורא מאכזב. אבל הכל מלא, האוצרות מלאים. רק צריך לפתוח את הברז. ואז יכול להיות שאדם כאילו יגיע ויגידו לו, תשמע, תראה כמה האוצרות מלאים היו פתוחים ורק חיכו את הפעולה הקטנה תעשה. כך גזרה חוכמתו יתברך, ששפע אלוקי עליון יורד לעולם הזה לפי, הוא תלוי ועומד בהכנת כלים. והכלים הרבה מאוד פעמים זה המצוות שאנחנו עושים. אז זה ממש ככה. איפה יש דוגמה הפוכה? כתוב אצל ידידיה, הגעת בדיוק בזמן. ידידיה, איפה כתוב את מי ישלח ומי ילך לנו להפיל את אחאב ברמות גלעד?
זה
נכון. שריך. כל פנים, הקדוש ברוך הוא רוצה להפיל את אחאב ברמות גלעד, אז הוא מבקש שלוחים. אף אחד לא רוצה ללכת. אף אחד לא רוצה, מסתכל לכל המלאכים. מי, איזה מלאך ירצה להיות שליח, להפיל את ישראל במלחמה? עד שבא הרוח ואומרת, אני אלך ואצא, והייתי לרוח שקר בפי נביאיו, אומרים חז"ל, זוהי רוחו של נבות הישראלי, שאחאב הרג אותו, בהצתה של איזבל. אז היא הולכת ונהיית לרוח שקר בפי נביאיו, שאומרים לו, הולך, תעלה ותנצח, ואז הוא עולה ונפצע באותו קרב ומת. אז, אבל אם לא היה את הרוח הזאת, אז למרות שהייתה נגזרת גזרה, כך כתוב בכמה מקומות, אם אין כלי, אז הגזרה מתבטלת. זה לשלילה, אבל גם לחיוב, קודם כל לחיוב. לחיוב זה אומר שבאמת דברים הם תלויים ועומדים במעשה שהוא באמת מעשה קטן. שאדם לא ידמיין שהוא עשה את הכל לעצמו, זה בסך הכל מעשה קטן שעשית, אבל בזה הכל תלוי. פתיחת פתח. מבקשים האדם לעשות את הקפיצה הקטנה הזאת. כן. גזרו על האדם, גזרות טובות, נתנו לו, אמרו, האדם הזה ראוי להיות מנהיג, ראוי להיות זה, שפע ברכה, אבל צריך שהוא, בסוף, בסיטואציה, בחיים, זה מגיע באיזושהי, משהו שצריך לבחור בין שני דברים ולעשות משהו מסוים, וצריך שתבחר. אדם בוחר, אומר, בסך הכל מה עשיתי? רק עשיתי דבר קטן, פתאום, בוא, איזה שפע נופל עליי, בכלל בלי פרופורציה לדברים שעשיתי, אבל ככה גזרה חוכמתו יתברך. ולכן, זה, אני אומר, זה כמו, רב שלמה קרליבך שיש לו, תכף היורצייט שלו, היה לו משפט תמיד, היה אומר באנגלית, You'll never know. לעולם אינך יודע. לעולם אינך יודע מה המשקל של המעשה הקטן שעכשיו עשית, ואיזה שער פתחת. יכול להיות שזה מעשה קטן, אבל יכול להיות שבמעשה הקטן הזה פתחת לעצמך כזה שפע, שחיכה בדיוק למעשה הזה. חיכה למילה הזאת, חיכה להחלטה הזאת, חיכה להתגברות הזאת, חיכה. מה בסך הכל אברהם אבינו עשה? רץ, יש לו שער ערבים, נתן להם הכנסת אורחים. בום, איזה שפע, וזה, משתיחת ילד בן, והכל זה. והאמת שיש נגיעה לדבר הזה במקום אחר של חז"ל. חז"ל מדברים גם, כן קצת על הפספוס. על אנשים שאם הם היו יודעים או מודעים למשמעות של המעשה שלהם, הקטן בעיניהם, היו עושים אותו אחרת לגמרי. גם כן, הם פתחו כאן פתח, התברר רטרואקטיבית שזה בכלל לא היה פתח, שזה היה משהו דרמטי, שמכאן השתנתה ההיסטוריה כמעט. אבל הם לא היו מודעים לזה. ואם היו מודעים לזה, הם היו עושים את זה באופן הרבה יותר נמרץ ומהיר. מדובר על שלושה אנשים, ראובן, בועז, ולא זוכר, תכף אני אסחר בשלישי. ראובן כתוב, הישמע ראובן ויצילו מאדם. אומרים חז"ל, אם היה יודע ראובן שהתורה מכתיבה עליו, וישמע ראובן ויצילו מידם, היה לוקח אותו בידיים ומביא אותו לאבא שלו. בועז כתוב, ויצבט לה כלי ותוכל, מה תסבב תותר, אומרת הגמרא, אם בועז היה יודע, שכתוב מכתיב עליו, שהוא זה היה מכין לברבורים אבוסים, כאילו עד כדי, כי הכתוב מחשיב, שמע, הוא לא סתם, זה היה, מהכלי הזה, מהשלווה שהכנת לה, משם היה צמחה מלכות בית דוד, כי התחיל הקשר וזה, והתחתנת איתה. ועוד אחד שכרגע נשמעת מזיכרוני. אז יש כאילו מעשים קטנים שאנחנו, נראה לנו שאנחנו, הם פעוטי ערך, אבל הם באמת הם לא ככה. בוא נראה את זה עוד פעם. והוא יש לפתח האוהל שצריך האדם לידע, אף כי יש להקדוש ברוך הוא נחת רוח ממעשה בשר ודם. וכל העולמות תלויים בהתעוררות מעשים טובים מהתחתונים. שעל זה מתגלה שכחתו יתברך, אם כל זה הוא בפתח. והיינו, שהשם יתברך עשה כן להיות נתלה דברים עליונים, במעשה המצווה, שעל ידי המעשה הגשמי נפתח המשכה במה שלמעלה ומשם יותר עד אליו יתברך ממש. אבל האדם רק פתח כחודה של מחץ, זה מה שהאדם עשה. אף שהוא כחום היום, הוא בחינת אברהם, אהבה שהוא ביטול באחדות גמור, עם כל זה זכר כי הוא רק בשר ודם בפתח האוהל. אברהם לא, כשהסתיימה הסיטואציה, אברהם לא אמר לעצמו, טוב, נו, מן הסתם מגיע לי, כחום היום, רצתי וזה, זה השכר מה שעשיתי. לא, אברהם אבינו אומר בסך הכל. אני בסך הכל פתחתי פתח. והדבר הזה, אני אומר לכם שהוא נכון. היכולת אותי לפתוח פתחים. פשוט תבוא תפתח. גם אם זה בכיתה, בתלמידים, במשפחה. אתה רק עומד כפתח, כל השפע מוכן, אתה רק צריך לפתוח אותו. חלק משמעותי מהפתח קשור להודעה. שיודעים להודות, לקדוש ברוך הוא יודעים להודות למי שנתן, אז זה פותח את הפתח להודעה. וזה פשוט זה, זה יצירת כלי לאור. האור לא יכול לרדת לעולם הזה בלי כלי. כן. לא הגיוני.
רציתי גם, זה לא נכון.
כן, אבל לא...
כל החיים שלו יקרה, בגלל שבסוף זה, הוא לא עשה איזה מעשה, אז כל החיים של האור הזה נשאר בפתח, וזהו.
כן, אבל זה כמו... זו שאלה יפה מאוד, מה שאתה שואל. שאלה מאוד מאוד יפה. אבל קודם כל, זה לא תמיד ככה. כלומר, לא תמיד נגזר על האדם שפע לפי המעשים שלו. לפעמים נגזר עליו שפע לפי התפקיד והייעוד שלו. כלומר, הוא... החליטו עליו בשמיים שהוא... הוא ראוי לדבר הזה, לפי היכולות שלו שעדיין לא יצאו אל הפועל. ואז צריך להכין כאן איזשהו וב אחיזה, איזו נקודת אחיזה. וגם אם זה לפי המעשים שלו, אז מה? עדיין, כדי שזה ירד בפועל לעולם, צריך איזושהי נקודת חיבור. איזה משהו שזה מתלבש עליו. אתה מבין? צריך איזושהי תושבת כזאת. בסדר, יש, אתה יודע, יש הרבה מחשבות והרבה רצונות והרבה דברים ש... אבל צריך שיהיה משהו שמתלבש על משהו. הדבר הזה הוא... לכן זה מעשה קטן. אתה צודק שכאילו, ההחלטה האלוקית היא בעקבות כל המעשים הגדולים שהאדם עשה, כל הבאמת המאמצים שלו, האישיות שלו וכו'. בסדר גמור. אבל עכשיו צריך. לא מבקשים לך למלא את הכנרת. זה עשית כבר כל החיים. מילית שם המים, מבקשים לך לפתוח את הפתח. צריך שיהיה לדבר הזה על מה להתלבש, ולכן זה קשור למצוות. קשור למצוות. כלומר, לדבריך, כן, יוכל אדם להגיד, תשמע, אני לא צריך מצוות, אני חושב את הדברים הטובים, אני מכוון את הכוונות הנכון, אני אדם טוב, אני מחובר, אני מאמין באלוהים, הכל כאילו, זה ודאי יפה מאוד, זה ודאי שפע גדול, אין ספק, אבל כדי שהדבר הזה יתחבר כאן לעולם הזה, צריך איזשהו משהו, כאן בעולם העשייה, נקודה מעשית, שעליה כל השפע הזה רוכב. ואלה הם הפתחים האלה שאנחנו פותחים, כמו שאברהם אבינו פתח כחום היום. זה לא עומד לפני עצמו, כמו שהזכרנו, אתה פותח פתח, אבל אין מים, אז תשמע, חרחורי גסיסה כאלה של הברז. אבל אם הכל מלא, עדיין, אף על פי כן, צריך את המעשה הקטן הזה, את הכלי לאור. אני, קשה לי, לפעמים אתה מגיע למקום שאתה רואה שיש הכל. יש אנשים הטובים והרצונות הטובים, הכל, אבל היה חסר איזה משהו קטן, שאני אתן לך אולי דוגמה כזאת, ממקום אחר, נגיד נוסעים נהגים לתוך צומת. עכשיו, כל הנהגים לא רוצים לדרוס אחד את השני, וכולם יש להם כוונות טובות, וכל אחד רוצה להגיע למקום שלו ולא רוצה לפגוע באף אחד אחר. בכל אופן יש כאן צומת וכולם בלגן, כולם נכנסים, הכל תקוע. בסוף מגיע בן אדם, אחד יוצא מהאוטו, פשוט יוצר איזה כלי. אף אחד לא רוצה לתקוע את השני, כולם רוצים להגיע ולאפשר לאחרים להגיע, אבל צריך שמישהו יארגן את זה. לפעמים זה אפילו לא בנדה, לפעמים שמים שם רק שלט עם כזה עיגול, שאפילו לא כיכר, שלט עם עיגול, וכולם, יש פה כיכר, אז... אתה מבין? זה כאילו, כל הרצונות המבולגנים בתוך הצומת, פתאום בבת אחת מסתדרים. תמיד יש לי את הנקודת תמה הזאת, יש לנו ליד הבית צומת תוקעת במיוחד, ולפעמים גם הרמזורים שם לא עובדים. אז זה נהיה גיהנו. וכשמגיע שוטר אחד, לפעמים זה נראה לי איזה שוטר שירות לאומי כזה בכלל. עושה ככה, הכל מסתדר. מה? ולפני כן לא יכולתם להסתדר, אנשים פה, כל אחד אדם חשוב בתוך הרכב, כל אחד איזה מנכ״ל נוסע על תל אביב, לא יודע מה. מה, לא יכולתם? מה לעשות? צריך. עניתי לך?
ו...
אז המעשים לא, המעשים האלו, להפך, המעשים האלו הם הכלים, הם בדיוק הכלים שלתוכם, האור נכנס. אור זה שפע שקיבלת יותר מהכלים שלך. אדם עשה, פתאום הוא מגלה שככה זכה לאיזושהי שפע, איזושהי ברכה שהוא בכלל לא ציפה לה. אברהם אבינו עושה כאן מעשה, הוא עושה הכנסת אורחים, מקבל בן. שאול הולך לחפש אתונות, מקבל מלוכה.
מה שאני אומר, אני אשאל עם אברהם, זה דרך חיים שלמה, שזה מציאות לגמרי, כאילו, זה לא הכנסת אורחים היחידות שעכשיו הוא פה, זה כל מה שעומד מאחורה. אז להגיד שכל מה שהוא עשה עד עכשיו, רוצים להגיע לעשה פה, מתחמו אותה, כאילו ששם, עזר את הבית, כל איזה ניסיונות, כל הזה, בסוף מה ש...
נכון. לא בסוף, כן, אז קודם כל, לפחות ככה, זה ככה אומר, ככה זו לפחות דעתו של שפת האמת, אבל יותר מזה, זה לא שזה הזדמנות חד פעמית וזהו, נותנים לאדם עוד הזדמנויות, כאילו, עוד, עד שרוצים להוריד לו את השפע, אבל כן, זה תלוי באיזושהי עשיית מעשה ברגע נתון שעליו זה יכול להתלבש. יש כאן הרבה מניעס היום, כן. מניעות ממניעות שונות.
זה הקש ששבר את גב הגמל.
משהו כזה. זה הקש ששבר את גב הגמל. אה?
יכול להיות שמדובר על ברכה? כי אומר פה, באמת, לדעת גדלה שדפתה התברכה. כאילו שלדעת שהוא רץ, הוא הביא את זה שזה יהיה עם ברכה. זה היה מגיע, אבל בלי ברכה. זה היה מגיע, אבל בלי זה שהשם יתברך מעורב בנו.
כן, קשה להגיד שזה, בלי שהשם בוא, זה כאילו...
לא, אבל אולי יודעת, זה היה מגיע את השם הרי, ככה הוא רץ, והוא זכה לזה
שאומרו
לו,
תשמע, טוב, אולי, אני ככה, זה מה שאני שמעתי כאן בדיבור הזה. טוב, הלאה, ברש"י נלכה עד כה. קודם כל יש רמז. חנוכה מן התורה מנין, אומרים מהפסוק הזה. שהפסוק... זה פסוק שעוסק במסירות נפש. נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. כה זה קפה בכסלו. אפשר להתחיל לארח את חנוכה. אבל כאן שפת האמת אומר ככה. ברש"י נלכה עד כה, איכן, מה שכתוב, כה יהיה זריך. העניין הוא על פי מה שכתבתי במקום אחר. כי עיקר ניסיון העקידה היה מה שידע אברהם אבינו עליו השלום כי עתידין בני ישראל לעמוד ממנו. כמו שכתוב, ואשחה לגוי גדול, ועל זה היה מצפה כל ימיו, ואתה הלך לשחוט את בנו. ידוע, זה סימן, זה היה סימן של אברהם אבינו. זה היה הניסיון של אברהם אבינו. מה היה הניסיון? אברהם אבינו עמד כבר בניסיונות מאוד מאוד קשים. הניסיון הפעם היה, הנקודה היא שאברהם היה צריך לשחוט לא רק את הבן שלו, אלא גם את כל האמונות שלו. את כל מה שהוא הבין, את כל מה שהוא תפס, את כל התפיסה שלו, את עבודת השם, את כל מה שהוא עבד כל החיים, את כל זה, היה צריך לקחת ולשחוט. אז ומכל מקום נתן הכל וזה סימן גדול להנאמן ליוצרו להיות זהיר במצווה קלה כבחמורה מאחר שכן רצונו יתברך אם כי לכל זכויות ועבודות כל זרע ישראל הוא דבר שאין לו סוף ותכלית ומכל מקום נתן הכל בעבור לקיים מצווה אחת בשעתה כלומר הניסיון הזה הגדול שבו אברהם אבינו לקח את כל מה שהוא ימין את כל מה שהוא ציפה כל מה שהוא חשב, ואת כל זה הוא שוחט. זה ממש ללכת בחושך. זה ללכת נגד עצמך, זה ללכת נגד האינסטינקטים הכי הכי בסיסיים שלך, שככה זה לא נכון, וככה לא עובדים את השם יתברך, וזה לא הכיוון, וזה לא... ובכל אופן אברהם, בעצם זה היה הניסיון היחיד, שהוא היה נגד כיוון הזרימה של אברהם. כל שאר הניסיונות, ניפול לאש, ניפול לאש, לרעב, נרד למצרים, אבל זה ניסיון, זה לא זה לא ניסיון, זה הכל בתוך כיוון הזרימה של אברהם, שמידתו אהבה. פתאום מגיע כאן איזה ניסיון, שהוא כאילו בכלל לא, 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 לא קשור לכלום, זה לא, בכלל לא מתחיל. זה משהו שאברהם מבין, הוא בכלל לא מבין. נתן הכל בעבור לקיים מצווה אחת בשעתה. אני רוצה להגיד לכם על הדבר הזה משהו, תראו. השבוע התעוררתי לדבר הזה, אני מעלה את זה בתור מחשבה. יש כזה כינוי שנקרא הציונות הדתית. מכירים את זה? ציונות הדתית, זה כאילו שם קוד לאיזשהו ציבור מסוים. ואני התלמדתי ביני לבין עצמי, האם זה שם נכון? סתם אני ככה, לא שאני מכוון לשנות את השם הזה, אבל מה הבעיה בשם הזה? הבעיה בשם הזה שהוא שם במרכז את ה, כאילו, ציונות, ויש לה, הוא שם לה כיפה על הראש. ו... עכשיו, למה? כמובן, אנחנו מבינים שהציונות היא, ודאי, היא חלק מהמגמות של עם ישראל וכו' וכו'. אבל זה גם מסוכן קצת. כי מה שבמרכז זה לעשות את רצון השם יתברך. זה מה שבמרכז. אנחנו מבינים שרצון השם יתברך, לפי מיטב ההכרה והתפיסה ולימוד התורה והרב קוק והמהר"ל, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ציוני במאה השנים האחרונות. מגלגל את גאולתם של ישראל דרך הציונות. אבל זה לא הציונות היא העיקר פה, אלא העיקר זה ריבונו של עולם. איך הוא מגלגל את הגאולה? אתם מבינים? זה כמו, אפשר להגיד שהמעפילים היו ציונים. אלה שבחטא, הם היו ציונים, רצו לדעת, אבל בזמן נתון, שהמעפילים עשו את זה, הם היו ציונים נגד רצון השם. אז היה חטא. לפעמים אתה כל כך מזדהה עם איזה משהו, שאתה יכול להגיד לך, רגע, רגע, שנייה, אני מזדהה איתו, אבל אם זה נגד רצון השם, אני מזדהה, אבל אולי... כלומר, אברהם אבינו, כל חייו, אהבה ונתינה וחסד ו... ופתאום מגיע איזה ציווי שהוא נראה לו לא קשור לכלום, אז אברהם יכול להגיד, טוב, אז אם זה ככה, אז כנראה לא הבנתי נכון את הציווי, לא יכול להיות שככה הקדוש ברוך הוא מצווה, אני הרי אברהם אבינו, אני כבר, כתוב לי על האוהל, אברהם הוא אבי, כתוב לי כאן אוהל החסד של אברהם, פתאום הוא נשחט את הבן שלי, לא יכול להיות, זה טעות ואני ממשיך בה. ובזה אברהם היה נהיה ההומניסט הכי גדול בהיסטוריה, אבל לא ירא אלוקים, ולא עובד השם. ואברהם אבינו לוקח את כל האמונות שלו, את כל הדעות שלו, ואת כל מה שהוא מאמין, הוא מאמין ומזדהה, וברגע מסוים בחיים הוא מקריב את הכל על מזבח הנאמנות לרצון השם יתברך. אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. טוב, כמובן, מתגלה למפרע שמעולם הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לשחוט את יצחק, והכל בסדר, ובית הקדוש ברוך הוא ציוני, והכל... אבל אני אומר, בעצם הביטוי, אי אפשר לשים במרכז שום דבר חוץ מעשיית רצון השם יתברך. לא ציונות, ולא מתנגדות, ולא שום דבר. חוץ מעשיית רצון השם יתברך, עכשיו צריך לברר מהו רצונו. ודאי רצונו יתברך, אנחנו רואים במאה השנים האחרונות, איך אפשר לא לראות, מקים לנו את המדינה ומקבץ לכאן את הגלויות, ודאי הקדוש ברוך הוא ציוני, ודאי. הרב קוק לא קרא לזה ציונות דתית, קרא לזה דגל ירושלים. מה? זה עוד יותר גרוע. כל מה שהוא שתי מילים, אתה מבין, הוא כאילו דל. אמוניים נראה לי, זה התנועה האמונית בישראל. ציבור האמוני בישראל, מאמין, מאמין במי, בבורא עולם מאמין, ובמילא גם בכל מעשיו, צדיקים מאמינים, במעשה השם יתברך, אבל כל הציונות, יש את הציונות, ויש את הציונות עם הכיפלה, שהיא, זה הכל קשור לכאן, הניסיון של העקדה. אברהם אבינו, הניסיון האחרון שלו, זה הניסיון לעקוד את כל האמונות והדעות שלו, על מזבח רצון השם יתברך. הנאמנות המוחלטת לרצון השם יתברך. כמובן, מתגלה למפריע שזה גם מתאים בסוף. אבל נתן הכל בעבור לקיים מצווה אחת בשעתה. וממילא נכנס אתה אברהם אבינו עליו השלום לתקן במעשה זה כל מה שעתידים לישראל לתקן עד סוף כל הדורות. וזה שכתוב ונלך עד כה. דכתיב כה יהיה זרעיך שבני ישראל יתקנו בחילת מלכותו יתברך וכו' וכו'. תראו, תכף תראו, אני רוצה, אולי נמשיך גם לדיבור הבא, וזה יהיה יותר מבואר, מה שזה. זו, על אותו פסוק כמעט. הפסוק אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, הוא מקשים. על עבודתו של אברהם היה בחינת אהבת השם, שהוא למעלה מעובד מיראה, ולמה ייחס לו הכתוב יראה אלוקים? אברהם הוא אברהם אוהבי. להגיד לאברהם יראה אלוקים זה להעליב אותו. אחרי שהוא התעלה למדרגת אהבה, להגיד עליו שהוא ירא, זה להוריד ממדרגתו. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי, עכשיו אני יודע שאתה יראה אלוקים. אבל התירוץ הוא כי זה עצמו היה הניסיון לאברהם אבינו. הניסיון לאברהם אבינו היה האם הוא מסוגל ומוכן לעבור מתנועת נפש של אהבה שהיא טבעית לו. אברהם הוא כזה, מעצמו, גם כשהוא, עוד לפני שהוא הכיר את בוראו, הוא היה מלא אהבה אל הבריות ולסביבה, האם הוא מסוגל לעבור משם לתנועה של יראה על פי ציווי השם. אבל התירוץ הוא כי זה עצמו היה הניסיון, כי ודאי אברהם אבינו עליו השלום, שעזב ארצו ומולדתו והשליך עצמו לכבשן האש בעבור הבורא יתברך, מה ניסיון לו לשחוט את בנו? כאילו קטן על אברהם אבינו, הוא כבר זרק את עצמו לאש ועשה את הכל. אבל התירוץ הוא כי בוודאי העובד מאהבה כמו אברהם, נמשך ליבו ומאב לעשות רצון קונו, עד שכל איבריו נמשכים בטבעם לעשות רצון קונם. אברהם אבינו, נמרוד אומר לו, או תשתחווה לפסל או תקפוץ לאש. אין לו התלבטות, כמעט הייתי אומר. הוא לא השתחווה בחיים לפסל. הוא נמשך מאליו אל ההתדבקות ואל ההתמסרות ואל מסירות הנפש לבורא עולם. זה הכיוון שלו. אתם מבינים? כל אדם מאיתנו יש לו ניסיונות מן הסוג הזה. שבו אתה צריך ללכת נגד הטבע שלך. עד שכל איבריו נמשכים בטבעם לעשות רצון קונם, וכל רמח איברים שבו, כל חיותם, המצוות של השם יתברך. כך כתוב, אברהם אבינו כתוב, נעשו לו שתי כליותיו, כי שני רבנים היו מלמדים אותו תורה וחוכמה. הכליות, בקודים של חז"ל, זה המצפון, המוסר, הטבעי. אז אברהם אבינו שכלל כל כך את מדרגת המוסר הטבעי שלו, שהוא היה מסתכל פנימה, ורואה שבת, ורואה תפילין, ורואה מצות, ורואה את הכל, איך זה מסתדר בחיים, איך זה מוסרי, איך זה נכון, איך זה ישר. טבעי, זורם. עד שהוא מגיע לעקדה. ובעקדה, מצד אחד, יש לו ציווי מת השם יתברך, מצד שני, כל הנורות האדומות דלוקות. זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, זה לא אמיתי, זה לא זה. זה אין מצב, הוא מרגיש, הוא קם בבוקר, כתוב ישכם, אבל הוא מרגיש שהוא לא מצליח לזוז. אין לו שום, זה לא זה. כל הנורות האדומות דולקות ואומרות, טעות, לא נכון, לא יכול להיות, התנגדות טוטלית. ואברהם צדק. כלומר, האינטואיציה הפנימית של אברהם הייתה נכונה, למה? כי אברהם כאן, או כאן, הוא שמע, לך תשחט את הבן שלך. הוא הבין, לך תשחט את הבן, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תעקוד. כלומר, מעולם לא היה רצון אלוקי בעולם של לשחוט את יצחק. אז לכן גם אין סיכוי שאברהם ירגיש סוג של הזדהות, כי אין מצווה כזאת. אז כאילו, אברהם לא מזדהה עם הטעות שלו. זה מאוד מובן. אבל זה טעות של אברהם, איתה הוא לא מזדהה. אבל זה בדיוק הניסיון. כאילו הקדוש ברוך הוא יטעה את אברהם. יטעה אותו לחשוב שהוא רוצה שאברהם יהרוג את יצחק. אברהם אבינו טועה בטעות הזאת, ממילא הוא חווה חוויית התנגדות עזה לציווי הזה, ובכל אופן הוא עושה את זה על פי איך שהוא הבין שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, עצור, סטופ, אמר אברהם, די, שיגעת אותי. אתמול אמרת לי, יצחק קרל חזרה. אחרי זה אמרת לי, עלה עולה עולה. עכשיו אתה אומר לי, אל תשלח אתך על הנער. אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא שיניתי שום דבר, מה אתה רוצה? אני אמרתי לך להקריא, אמרתי לך לעלות אותו לעולה. העלית, תוריד. אבל עד אותו רגע, זה ניסיון קשה מנסוע. אכן, באמת. מה אתה אומר?
אני לא יודעת, אם האמא, כאילו, אני לא יודעת שהמסתכלות שלו, זה מה שהנחה אותו בעולם.
כן.
אז איך יכול להיות, להיות טוב?
דרך
זה הוא
קיבל
בעצם את מה שהשם
רוצה ממנו? דרך זה הוא זכה להתגלויות. דרך זה הוא זכה להתגלות. הוא כל כך...
איך הוא המשיך עם אותו קו
שאפשר להסתכל
כתאות
בעניין
של
העקידה? כי שם הקדוש ברוך הוא התגלה אליו
ישירות.
שם הקדוש ברוך הוא אמר לו.
בעניין
בניין הקידה. כן, קח לבנך, את יחידך,
אשר אהבת. ולפני זה לא?
מה?
ולפני זה לא?
לא. בכל שאר הדברים, רוב הדברים אברהם אבינו עשה מעצמו. הוא גם זכה להתגלויות. בסופו של דבר היה נביא, הקדוש ברוך הוא גם התגלה אליו כמה פעמים. חמש פעמים נראה לי. יותר אולי. כן. רוב הניסיונות שלנו הם כאלו. רוב הניסיונות שהאדם מתנסה בחייו הם בדיוק מהסוג הראשון שאברהם מתנסה. כלומר, זה תלוי במדרש שחזל אומרים שניסיון זה כמו שהאומן מכה על הקדים. והאומן לא מכה על קד, אלא אם כן הוא יודע שהקד יכול לעמוד במכה. מה זה ניסיון? זה לשון נס, דגל. קיימים בי כוחות חיים סמויים, חבויים, שלא יוצאים אל הפועל. איך יוציאו אותם אל הפועל? יעמידו אותי בניסיון. ייתנו לי איזה מדרגת טיפוס, אני צריך טיפה להתאמץ, אופס, יצא כוח שהיה קיים בי לפני כן, שלא הרגשתי אותו. אבל הוא היה קיים בי לפני כן. הוא חלק ממהות החיים שלי. הוא חלק מהאישיות שלי, רק הוא היה לפני כן חבוי, סמוי. הניסיון עוזר לי להוציא את הכוח אל הפועל. אנחנו מעדיפים בלי ניסיונות, כי אולי גם ניקשל, ואז נפלנו. אבל כשמזומן לאדם ניסיון, הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם שלא מתאים לו. הקדוש ברוך הוא לא מנסה אדם שמתאים לו להיות עני בעושר. לא מנסה. וגם לא מנסה אדם שמתאים לו להיות עשיר, לא מנסה אותו בעוני סתם. אלא אם כן, זה נצרח לצורך העניין שלו. הקדוש ברוך הוא מנסה אדם עשיר בגאווה, בצדקה, בחסד. בבקשה, הוא ברא אותו עם תכונת העושר, עכשיו הוא ננסה אותך, וכן על זה הדרך. כלומר, הניסיונות זה לא משהו אקראי וכו'. ולכן, זה בכלל לא מקטין את הניסיונות של אברהם, זה חתיכת מאמץ, זה רוב הניסיונות שלנו בעולם. עדיין, עם כל זה, אנחנו יכולים להגיד, הניסיונות היו בכיוון אחד. תשמע, גם אתה וגם אני יודעים, אני חושב. גם אם אני מאוד מאוד מאמין במשהו, אבל להיות לבד מול כל העולם, גם שאני מאוד מאוד מאמין במשהו, זה קשה מאוד. לחץ חברתי, וכל אחד מאיתנו יזכור את הסיטואציה שהוא היה בכיתה, והוא חשב משהו אחד, וכל הכיתה חשב משהו אחר, האם עמדנו בלחץ או לא עמדנו בלחץ. או ב, לא משנה, בתנועת נוער, בחבר'ה, בפה, בצבא, כולם התחילו לרדת על איזה מישהו, אני דווקא לא, אני ראה לי צריך לרדת עליו, אבל כולם זה מה, אני אשאר לבד, אני לא אשאר בחבר'ה, אני לא פה, אני לא שם. יש לכלל כוח עצום, אברהם הוא לבד מול כל העולם. עברי. אז זה ניסיון עצום, אבל הוא בזרם החיים של אברהם. ניסיון העקדה זה כאילו, זה לא מכאן. אברהם מרגיש שזה משהו שהוא בכלל לא, זה הפך כל החיים שלו. אבל אכן באמת לא היה רצונו של הקדוש ברוך הוא לשחוט את יצחק. וליבו של אברהם לא הרגיש דביקות ואהבה בזו העובדה. על זה שבאמת לא היה כן רצונו של השם יתברך. ולכן היה ניסיון. ולכן אמר והיה את המקום מרחוק. כל הפעמים הייתה לאברהם בהירות כזאת. היה לאברהם ברור. פסל או כבשן? כבשן. אין בכלל שאלה. היה לו ברור. אבל כאן הוא רואה את המקום מרחוק, הוא לא מצליח, לא מצליח להגיע לשום בהירות ושלמות החלטה בדבר הזה. ולכן היה עבודתו אתה רק בבחינת ירא אלוקים, שלא ירר אחריו יתברך כלום. הלך בסומה ואפלה, ולא ירר אחר מידותיו של הקדוש ברוך. ולכן ביקש שלא ינסה אותו עוד, כך כתוב. שאברהם אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא ינסה אותו יותר. אחרי הניסיון הזה של העקדה, הוא ביקש, זהו. הוא פחד שלא יעמוד בניסיונות כאלה. זה היה כל כך קשה, זה היה קסקס מזה שאני לא אצליח, אל תנסה אותי יותר. אנחנו גם יודעים שגם שרה מתה בעקבות הדבר הזה. נגיד שרה מתה, אתה מבין? שרה, ככה במדרש, שמעת על זה שאברהם יצחק, זה, אופס, פרחה נשמתה. למה? כי זה לא יסתדר להם שום דבר בחיים. אז אברהם שילם מחיר על הדבר הזה. ולכן ביקש לו ינסה אותו עוד, פירוש שלא יהיה לו רחוקות עוד, שדרכו של אברהם אבינו בחינת האהבה כנזכר לילה. אין בעיה, אומר אברהם, תנסה אותי, לקדוש ברוך הוא תנסה אותי, בציר האהבה אני אעמוד בכל הניסיונות, אבל אל תעשה לי עוד ניסיון כזה, שבו לכל אורך הדרך הרגשתי שאני לא מזדהה. באמת זה מספיק פעם אחת. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, כלומר אתה לא רק אוהב אדם והומניסט, אלא אתה עושה רצון השם יתברך. ב-99.9% מהמקרים, רצון השם יתברך מתאים בהתאמה מושלמת לנפשו הישרה של אברהם. וב-0.01, זה נראה כסותר, גם זה רק לרגע קצר, ואחר כך מתברר שזה משלים, אבל הרגע הקצר הזה הוא הניסיון. כן, אשר. או, זו שאלה ידועה. זה שהקדוש ברוך הוא יודע מלכתחילה, אז כל דבר אפשר לשאול את זה. אז זה השפת האמת הבא. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, הבאת אותנו לדיבור הבא, אין מובן פשוט. יש לנו זמן, כן. אבל לשאלתך עצמה, לפני שאני מתחיל את הדיבור הבא, זה דבר שאפשר לשאול אותו בכל מקום. הרמב"ם כבר השיב על הדבר הזה ואמר, ידיעתו של הקדוש ברוך הוא את העתיד, לא מונעת מהאדם לבחור בהווה. עכשיו, אנחנו לא מבינים את זה, נכון? כי אנחנו בשר ודם, ברוך השם. הוא שם, אצלו אין סתירה, אצלנו יש. אצלו אין. ידיעת הקדוש ברוך הוא את העתידות, לא מונעת מן האדם לבחור כאן בעולם הזה. אז אברהם, אם יש כאן ניסיון, אז זה אומר שיש אופציה שאברהם יעמוד בניסיון. אבל יש גם אופציה שהוא לא יעמוד. טוב, בסדר. עכשיו נשאל את השאלה נוספת. זה הניסיון ביחס לאברהם אבינו, הבנו. אבל זה היה רק כדי לרומם את אברהם ולעשות את זה, ככה לשייף את המדרגה שלנו, שיש כאן איזה משהו שהוא אחר והוא נצחי. אומר השפת אמת, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, אין מובן הפשוט. הפשט לא מובן. ונראה בעזרת השם יתברך לכתיב, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, כי כל המעשים והסיבות, הכל עושה הקדוש ברוך הוא בעבור בני ישראל. ובמדרש נתת ליראיך נס להתנוסס, ודרשו את זה על הניסיונות. והאמת, כי הניסים שנעשו לבני ישראל הוא על ידי הניסיונות של האבות, כי הקדוש ברוך הוא עושה הכל במידה, ועל ידי שנמצא בבני ישראל מסירות נפש לצאת מן הטבע לקיים מצוותיו, כי כל ניסיון למעלה מהטבע, על ידי זה המשפט לעשות להם ניסים. ולהתנהג עמהם שלא בדרך הטבע. ובני ישראל אין יכולים להתקיים בלי ניסים. וראיה, כן הקדוש ברוך הוא עושה נס בחינם, רק על ידי שאין יכולים להתקיים בלי ניסים ונפלאות, כל טבע השרים מתנגדים לנו. פירוש. ניסיון, אני מנסה להגדיר ניסיון, הוא משהו שבו האדם נדרש ללכת נגד הטבע הבסיסי והפשוט שלו. כאילו לצאת מעצמך. יש את גבולות הגזרה שלי, את הדופן האישיות שלי, אותה אני מכיר ואני מסוגל ככה להגיע. יש פעמים שבהם אני נדרש, קריאת ים סוף, לצאת מעצמי, ולעמוד באיזה משהו שאני מרגיש שהוא כאילו מעבר ל... זה יכול להיות ניסיון של כעס, אני כועס, בכל אופן אני מצליח להשתיק את עצמי. זה יכול להיות ניסיון, כמו שהזכרנו, של מסירות נפש, כל אחד רוצה לחיות, פתאום אתה נדרש לאיזשהו משהו שהוא... כוחות שהם לא כוחות רגילים. הניסיונות שמנסה הקדוש ברוך הוא את אברהם, זה קשור להתחלה שדיברנו, זה הכלי שלתוכו יוכל להיות מועבר האור של הניסים. נס זה הרי שבירת הטבע. הקדוש ברוך הוא עושה לישראל ניסים. וישראל לא יכולים להתקיים בלי ניסים, בגלל שהנס זה בעצם הביטוי להשגחה הגלויה של הקדוש ברוך הוא על ישראל עמו. עם ישראל זה נס, קיים בנס. מבחינה מתמטית, מבחינה סטטיסטית, מבחינה היסטורית. אז, אבל היכולת לקבל נס, תלויה ועומדת שיש לך הכנה לזה, יש לך סוג של פתח. מה ההכנה? הקדוש ברוך הוא, לא רק אתה שובר את הטבע בשבילנו, גם אנחנו שוברים את הטבע בשבילך. יש לנו פתח כזה באישיות שהוא אל טבעי. זה מתחיל מברית מילה. אם אתם שואלים אותי, ברית מילה זה נס. לקחת, לא מדבר בכלל על התינוק. מדבר על ההורים. ההורים, גיל 8 ימים, ילד קטן, רך, אמא, זה... מכניסים אותו לברית, שמחים, חותכים אותו, יורד לו דם, צורע, אבסוטי, שתבח שמו וזה, מעבירים אותו גם מאחד לשני, חייקה פה, חייקה שם. זה נגד הטבע. זה נגד הטבע הבסיסי, של החמלה, ליצור הקטן והזהיר, בוא נחכה שהוא יתחזק, בוא נחכה שיהיה לו קצת כוח. שום דבר, חבור, 8 ימים. זה מה שנגד הטבע. יהודי ככה מתחיל את החיים שלו. אתה לא מכאן. בהרבה מאוד מצוות זה ככה. בעצם מצוות זה כאילו התערבות מעולם אחר בתוך העולם הטבעי. בן אדם רוצה לאכול מה שבא לו, טעים, אני רוצה לאכול, טעים לי, מה קרה? זה, לא, לא, אתה לא יכול, זה נשחט, זה לא נשחט, זה כשר, זה לא כשר, אתה בשרי, אתה חלבי, תעצור, תשאל מלא שאלות על התאווה הטבעית ורק אחר כך תאכל. בן אדם רוצה לדבר, מה שבא לו, דבר חופשי, על פלוני, על אלמוני, על פלמוני. עצור חביבי, יש פה הלכות לשון הרע, יש פה זה, בוא נראה אם אתה יכול לדבר מה שאתה... כל המצוות זה סוג של התערבות מעולם נצחי לתוך העולם הטבעי, ובעצם הופכים אותנו קצת לאל טבעיים. וזה בעצם הפתח לנס. הניסיון שמנסה הקדוש ברוך הוא את אברהם זה כדי להכין בתוך זרעו של אברהם תנועת נפש כזאת שהולכת מעל, לא נגד אלא מעל הטבע. יש לה אפשרות ללכת מעל הטבע, ואז גם יכולים לבוא הניסים ולחולל את מה שהם מחוללים. כן? אני אקרא את זה עוד פעם, ונראה בעזרת השם יתברך, תכתיב, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, כי כל המעשים והסיבות, הכל עושה הקדוש ברוך הוא בעבור בני ישראל. כל המעשים שקורים באבות, זה לא רק בשביל האבות, זה גם בשביל בני ישראל בהמשך. ובמדרש נתת ליראיך נס להתנוסס, ודרשו אותו על הניסיונות. והאמת, כי הניסים שנעשו לבני ישראל, הניסים זה בזכות הניסיונות של האבות. כי הקדוש ברוך הוא עושה הכל במידה. מידה כנגד מידה. ועל ידי שנמצא בבני ישראל מסירות נפש לצאת מן הטבע, לקיים מצוותיו, כי כל ניסיון הוא למעלה מהטבע, בני ישראל מקיים את המצוות במסירות נפש. אפילו מצוות שהם לא יהרג ואל יעבור, גם תפילין, גם שבת, מוסרים את הנפש. מאיפה יש לכם את הכוח הזה? כאילו, לפעמים יש לך איזה רושם שאצל יהודי, החיים זה אופציה. חיים זה לא, אופציה, אנחנו יודעים, אבל זה אופציה. המצוות זה הכרחי. כאילו, מה שכל כך כולם מפחדים, יש פה חיים, הם מצוין, חשובים מאוד, בתנאי שהם, אני זוכה למלא בחיים האלו את הייעוד האלוקי שלי. אבל אם אני לא זוכה למלא בזה את הייעוד האלוקי שלי, אז טוב. הרב קוק כותב את זה בשבת הארץ. כנסת ישראל יודעת היא שהחיים שווים את ערכם רק באותה מידה שהם אלוהים. וחיים שאינם אלוהים אינם חיים כלל, או אינם שווים לה בכלל, משהו כזה. ايه ועל ידי זה המשפט לעשות להם ניסים, להתנהג עמם שלא בדרך הטבע. ובני ישראל אין יכולים להתקיים בלי ניסים. וראיה לזה, כי אין הקדוש ברוך הוא עושה נס בחינם, רק על זה שאין יכולים להתקיים בלי ניסים ונפלאות, כי כל הטבע והשרים מתנגדים לנו. ולכן הקדים השם יתברך לנסות את אבותינו, וגם במשנה סמכו 10 ניסיונות ל10 ניסים. והנה ידיעת הקדוש ברוך הוא מראשית הדבר עד תכליתו, כמו שכתוב כי ידעתיו, הרי שעל ידי שישאר צדקת אברהם אבינו עליו השלום לדורותיו, לכן ידע אותו המקום. ודבר שאינו מתקיים עד עולם לא שייך בו לשון ידיעת המקום. כלומר, בגלל שהקדוש ברוך הוא צופה מראש ויודע שתכונת אברהם הזאת ללכת נגד הטבע היא תועבר לזרעו אחריו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה ידעתי, ברגע שאתה הלכת נגד הטבע, אתה עכשיו נוצרה ידיעה אלוקית בך ובזרעך אחריך, שקיימת בכם התכונה הזאת, וייווצר כאן עם שהניסים יהיו בני בית אצלו. בני בית, לא בשביל לקצר תהליכים או להראות כאילו פירוטכניקה אלוקית, אלא זו ההוכחה שיש כאן עם שהוא לא באמת מכאן, שהוא לא שייך לכל ההתנהלות הרגילה העולמית, אלא זה עם נצחי, ונצח זה נס. שבת שלום ומבורך.